הרב בני לאו.
אנחנו ממשיכים בפרקי המסעות מם סין א' של ישעיהו, שסובב סביב כל גויי הארץ שמסביבנו. היינו בפרקים האחרונים במואב, לפני זה היינו באשור, היא בבל. עכשיו אנחנו עוברים, לפי הכותרת, אנחנו עוברים למסע דמשק. אבל מיד אחרי מסע דמשק, אנחנו מיד רואים שהפסוק הבא הוא נשבת מבצר מאפרים. יש פה חיבור מאוד מאוד מעניין בין ארם דמשק לבין אפרים. החוקרים, חלקם, ניסו לומר שיש לנו פה איזשהו חיבור של נבואות שהן בעצם ערבוב ביחד, שמדובר על יעקב בעיקר, על ישראל בעיקר, והוא משתמש בדמשק בתור כותרת או בטעות, או כותרת שלקוחה מנבואה אחרת. אבל לעניות דעתי, כשאנחנו חושבים על הנבואות הכוללות האלה של ישעיהו שעומד בירושלים ומתבונן סביב סביב, הוא רואה בעצם דבר אחד, הוא רואה את אשור שעולה על פני הארץ. מבחינתו אשור זה השבט של השם, זה השליח. אשור נשלחה כדי להשבית את כל העולם כולו, כדי להחריב את הארץ, כדי להשתלט על כולם. זו הקדנציה שלה. בעיניו של ישעיהו, זוהי בעצם בחירה אלוהית להעמיד את אשור עכשיו על כל הממלכות כולם, ודרכה להשתלט על הארץ. ולכן, כשאנחנו עומדים כאן עכשיו, מול פרק י"ז, רואים את החיבור של ארם דמשק יחד עם אפרים, אנחנו מיד חושבים על הקואליציה שעשו ארם ואפרים בימי פקח ורצין, שני המלכים האלה, בתקופה שניסו לעמוד כנגד אשור, עומד עכשיו הנביא ישעיהו ומתנבא ביחד על חורבן שתיהן. כי הם באו ביחד, הם גם יחרבו ביחד. ובאמת כשאנחנו חושבים על מסע תגלת פיל עשר, הוא מחריב גם אותה, גם את ארם, גם את צפון ישראל. אחר כך יבוא שלמן עשר ובעקבותיו סרגון, ויחריבו את ישראל כולה. הנבואה הזאת היא לא נבואה שמתארת איזושהי תפילה לעתיד, או איזושהי תקווה לתיקון. הוא רק ממש נושא מבט היסטורי אל המפלה של שתיהם, אבל יש פה משהו שיחזור הרבה הרבה בישעיהו, והיה ביום ההוא, ביום ההוא, ביום ההוא. אנחנו רואים רק אצלנו בפרק את ההמנון הזה של והיה ביום ההוא. כשנעבור אחרי זה לפרק י"ט, נראה עוד פעם את נבואת מצרים, עוד פעם ביום ההוא וביום ההוא. הרבה פעמים זה חוזר, כי נבואת ביום ההוא זה הנבואה העתידית. לאן הכל הולך? מה הסיפור שרואה ישעיהו לא במבט ההווה, אלא במבט העתיד הרחוק? אז קודם כל, מבט ההווה, ישעיהו מלא, הוא פייטן, הוא משורר, שהחקלאות ממש מהדהדת בתוכו במלוא עוצמתה. ראינו בפרק הקודם את ההידד נפל. הפרק שלנו מתאר הרבה את הגפן. אנחנו מתארים פה, ביום ההוא ידל כבוד יעקב ומשמן בשרו ירזה, והיה כאסוף קציר כמה וזרועו שיבולים יקצור, והיה כמלקט שיבולים בעמק רפאים, ונשאר בו עוללות כנוקף זית, שניים שלושה גרגרים בראש אמיר, ארבעה חמישה בסעיפיה, פוריין, בסעיפי הפוריין, נאום אדוני אלוהי ישראל. צריך פה ממש לטייל בשדות העמק, במקרה של ישעיהו זה עמק רפאים של יהודה, אבל אפשר לחשוב על עמק ישראל, אפשר לחשוב על עמק דמשק, אפשר לחשוב על כל המקומות מלאי מלאי המזרעים של החיטה והשעורה. והוא אומר, אתם יודעים איך אשור יעבדו? כאסוף קציר כמה וזרועו שיבולים יקצור. הוא הולך וקוצר וקוצר וקוצר, הוא לא ישאיר דבר. מה כן יישאר? יישאר כמו שתמיד נשאר, אחרי קציר ואחרי קציר ובציר. אתם רואים את עוללות נוקף זית, שניים שלושה גרגרים בראש אמיר, יש תמיד משהו נשאר, המשהו הזה יישאר, הוא לא ייספר, אף אחד לא הולך לאסוף אותו. זאת אומרת, התיאור המאוד פיוטי של קינה, שמתאר ישעיהו את אובדנה של ישראל יחד עם אובדנה של אשור, זה של ארם, אשור יעלו ויקצרו אותם, ויבצרו אותם, ויזמרו, יופכו אותם ממש לאיי חורבות. ביום ההוא ישעה האדם, ואז פסוק זין, הוא בעצם אומר, אחרי הקציר, פתאום האדם ישעה על עושהו ועיניו אל קדוש ישראל תראינה. פתאום האדם, שימו לב, אני חושב שהוא לא מדבר רק על ישראל, הוא מדבר על האדם. כשהעולם כולו יהפוך להיות שממה, כשאשור תגמור את קצירה, כשהמזרח כולו יהיה בידי אשור, אז האדם ירים את העיניים אל עושהו. לדעתו, לחזונו, לעיניו של ישעיהו, יש תקווה של גאולה של עולם. זה לא רק גאולה של ישראל. הוא אומר, האדם ישעה אל עושהו. עיניו של האדם אל קדוש ישראל תראינה. זאת אומרת, אלוהי ישראל יהיה מלך על כל הארץ. תזכרו שזוהי נבואת ישעיהו הראשונה, כשהיינו בפרק ב' חזה, על אחרית הימים שכל הגויים, כל הגויים נהרו אליו, הלכו עמים רבים, לכון אלך אל הר השם, אל בית אלוהי יעקב. הרעיון הזה שהשם אלוהי ישראל הופך להיות מלך על כל הארץ, חוזר בכל הנבואות של ביום ההוא. אני רואה בעיניים איך שאחרי המסע הגדול של אשור, אז הארץ כולו, כל האדם ירים את עיניו אל קדוש ישראל, ואז הוא ממשיך הלאה את החורבן ואת השממה. ביום הוא יוערי מעוזו כעזובת החורש והאמיר, אשר עזבו מפני בני ישראל והייתה שממה. כי שכחת אלוהי אישך, תמיד הקונטרסט, כשאתה שוכח את אלוהי ישראל, כשאתה לא מרים עיניים אל העושה הגדול, אל היוצר, ואתה רק נשען אל היצר ואל הכוח, אז יבוא הנוגס ויחריב אותך, כי שכחת אלוהי אישך, צור מעוזך לא זכרת. על כן, מה יקרה לך? תטעי נטעי נעמנים וזמורת זר תזרענו. זאת אומרת, הנטיעה שלך לא תהיה אחיזה אמיתית, אלא נעמנים במובן של משהו זר, כמו זמורת זר. אתה לא תצליח לטעת את עצמך באופן אמיתי, כי הכל יהיה חיצוני. למשל, בבוקר זרח תפריחי, נד קציר, ביום נחלה וחייב אנוש. זאת אומרת, יכול להיות שאתה עשי זרע, אבל הכל יפרח ברוח. ואז הוא ממשיך, הוי המון עמים רבים, כהמות ימים יהמיו שעון לאומים, כשעון מים כבירים מסעון. עכשיו הנבואה הזאת של אולי העתיד לבוא, הוא מתאר עמים רבים, כולם, כהמות ימים יהמנו, יש שערה גדולה, שעון לאומים, כשעון מים כבירים. אתם מבינים שהעולם כולו מרקחה, לאומים כשעון מים רבים מסעון, וגער בו ונס ממרחק. חזרנו לזה, היינו שם כבר בפרק יוד, אם אתם זוכרים, כשהוא מתאר את המסע האשורי הגדול, שאשור נוסע בשבט יקק, המטה הוא עיסה. יש לנו איזה משהו גדול שעובר על העולם כולו כגלגל לפני סופה, אבל לעת ערב והנה ולהה, בטרם בוקר איננו. יש פה פתאום בסוף משהו מתהפך. משהו יקרה בעת ערב בלהה, בטרם בוקר איננו. זה חלק שוסנו וגורל לבוזזנו. פתאום אנחנו הופכים את הנבואה שהיא כולה חורבן לישראל וחורבן לארם, חורבן אולי לעולם, והעיניים שאחר כך יישאו אל עושיהם, אל קדוש ישראל, בסוף יהיה איזה מהפכה. והמהפכה הזאת אולי באה לידי פתרון בפרק הבא, בפרק י' ח'.